אוקיי, קודם כל אנחנו רוצים לסיים את הסוגיה שהתחלנו אתמול. קר! אנחנו נחמם דרך התורה. ראינו מחלוקת בין תוספות וחכמי ספרד, האם אילם יכול להעיד מתוך הכתב, וראינו שהמחלוקת בעצם, האם הסטטוס של עדות בפני נכתב כמו עדות רגילה או לא. ואמרנו שאפשר להסביר את המחלוקת הזאת בשני אופנים. אפשר לתלות את המחלוקת בשאלת מידת החשש, האם יש חשש אמיתי או לא, שלפי חכמי ספרד אין חשש אמיתי ולכן זה לא עדות. לפי תוספות יש חשש אמיתי ולכן זה עדות. כמובן הקושיה היא שמתוספות כמו אחרים משתמע שהוא סבר שאין חשש אמיתי. אז ראינו אתמול את החילוק של התוספות ראש והמהרש"א, שיש הבדל בנושא הזה בין מזויף ולשמה, שבמזויף יש חשש אמיתי ובלשמה אין. אוקיי, בסוף השיעור אתמול התחלנו לדבר על ההבנה האחרת, וזה לומר ששאלת החשבות כעדות בעצם היא שאלה פורמלית. האם רואים את הדבר הזה כעדות או לא? וכך אפשר לראות גם מהמרשה וגם מהרתבה שתולים את השאלה שלנו בגמרא בדפי עמוד ב'. גם המרשה מזכיר את זה בקצרה, גם הרתבה עוסק בזה בהרחבה, אנחנו תכף נראה את הרתבה. בואו קודם כל נזכר בגמרא בדפי עמוד ב', מביאים מחלוקת בין רבי יוחנן ורבי חנינא, האם צריך למסור את הגט לפני, ולהגיד בפני נכתה בפני שניים או בפני שלוש. הרתבה והגמרא מציעה לתלות את השאלה הזאת בלשמה לעומת מזויף. התוספות ראש מקשה, למה זה תלוי במזויף ולשמה? אני מניח שכולם ראו את התוספות ראש בעמוד 3 היום. אז הוא אומר בתשובתו, ונראה לי תהילה, הרתבה, סליחה. הרתבה, העמוד ב' מקשה, מה התלות? והוא אומר, ויש לומר, שורה רביעית ברתבה. דלמאן דאמר משום לשמה, מדין השליח מהמן, תעד אחד נאמן בייסורים. אילאו תם את אבי דבר שבערבה, כדמין אל האל, ומי הוא משום מגונה כאילו בא. ויעשו איסור זה כשאר איסורים דעד אחד נאמן וכו'. כיוון שעד אחד נאמן, אין צריך שלושה. קטע אחרון, אבל למאן דאמר משום קיום, שליח אינו נאמן משום אחד, שהוא נאמן באיסור. אלא תם משום דמידינה כי אם שלא לא יבא אלא דרבנן הוא דייצריך. וכאילו הכה משום מגונה שיש שליח נאמן כבית. ומי הוא בקבלת עדות, לא הכאילו והצריכו ג' כמו קבלת עדות דאלמה וזה נכון. עכשיו רתבה אומר בעצם, כשמדובר בשאלת לשמה, לא צריכים עדות. למה לא צריכים עדות? כי מדובר בתחום שמעיקרון לא צריך עדות. זה תחום של איסורים. אומרים דבר שבערבה, משום מגונה הורידו את הדבר שבערבה והחזירו את זה לאיסור. אבל אם זה קיום שטרות, זה תחום שצריך עדות, שצריך עדים. אז אמנם היא כאילו שאפשר להעיד רק עד אחד, אבל עדיין מדובר בעדות. צריך קבלת עדות כמו בכל מקום של קבלת עדות. וזה בפני שלוש. כך אומר הרתבה. כולם מבינים את הרתבה? בואו נרחיב קצת בדבר הרתבה. קודם כל הרתבה אומר שאם מדובר בלשמה, עשו איסור זה כשאר איסורים דעד אחד נאמן באיסורים. המאירי מרחיב בזה יותר, סוף העמוד, ואומר ככה. ולא שיאמר הוא כן בתורת עדות, אלא בתורת שליח, שהוא קיבל דבר. חכמים האמינו בכך ועושים לו מעשה בטין על פיהם. בעצם מדובר בבעל דבר שמעיד על עיסתו, אישה שמעיד על הדם שלה. מדובר על עד אחד שמעיד על הדברים שלו, זה בכלל לא עדות. עוד נקודה מעניינת ברתבה, אוקיי, אז אם מדובר בעד אחד שנאמן באיסורים, למה הוא צריך למסור בפני שתיים, שימסור לפני אחד? הוא אומר כאן בהמשך דבריו, בואו נראה ברתבה, ובדין הוא, תאפילו תרי נמי לא ליבאי. אלא משום חומר דשת איש הצריכו שיאמר הדבר בפני שניים, כדי שיש שליח נזהר במה שאומר וידקדק בעדותו. הוא ממש ממעט. בעיקר דין היה מספיק אחד. בואו נשווה לדברי רשי. רשי דבר המתחל לפי. בואו נסתכל. רשי. דבר המתחל לפי שאין בקיים. בהעמוד ב'. לפי שאין בקיים. Hilkach betray sagu. Dilahavu sadi damashliach befanei nechtav. Viati bal tu mare lomachachinin be. Rashi means lomachach shnaim. Sheyushneidim sheru sheamru befanei nechtav yichlu laid neged abal. Aval the Ritva lo omer etza. Mishtamea me Ritva. Shehakula haze. Shemaminim laid echad kan. Ze lo rak beedut arishona. Elagam beemshech. כשיצטרכו להעיד נגד הבעל שאמרו בפני נכתב, יהיה מספיק מעיקר הדין אין אחד. כי מדובר בייסורים. וזה. ונפקא מינה תהיה, מה קורה כשאחד מהשניים ששמעו יבוא להעיד בבית דין? לפי רש"י לא יהיה נאמן. לפי הרטב"א נאמן, מעיקר הדין אחד נאמן. אלא שמוסיפים שניים כדי שידגדג בדבר וכו' וכו'. ושוב אפשר להבין את הדברים. שאלת לשמה זה דין מחודש. זה לא דין נורמלי של עדות, זה דין מחודש, עצמאי, עד אחד נאמן בישראל. שאלת קיום השטר זו שאלה כללית שיש לנו בהרבה תחומי הלכה. מדובר בעדות, עדות כזאת, צריך שני עדים. השאלה כאן, לפי ההסבר הזה היום, זה לא מידת החשש, יש חשש גדול, אין חשש גדול. השאלה היא האם רואים את הדוגמה הזאת כסוג של עדות. זה תלוי במרחב. האם זה דומה לשאלות של העדות שבדרך כלל יש לה? אם נחזור שנייה לתוספות הראש, נראה לי שאפשר ליישם את זה גם בתוך דברי תוספות הראש. בואו נחזור לתוספות הראש. מצד אחד ראינו שהוא הסביר שבקשר ללשמה אפשר על ידי אילם, דלאו עדות גמורה היא. למה זה לאו עדות גמורה? הוא אומר בצורה מפורשת, כי סתם ספר דדני מגמר גמירי, והיינו אלו לבטל לאז. אז כשהוא בא עכשיו לעניין קיום הגט, שהוא רוצה להסביר שזה כן עדות ולכן אילם לא נאמן, הייתי מצפה שיגיד מה, אבל לעניין קיום הגט, הגדה דאילם לא אבי הגדה שצריך עדות גמורה, כי יש חשש אמיתי. האם הוא אומר את זה? הוא סותם ולא מפרט. אפשר להציע לפי התוספות ראש, כשמדבר בלשמה, א', זה לא עדות אמיתית. למה זה לא עדות אמיתית? כי זו שאלה של לשמה. וב', אין חשש אמיתי. עכשיו, למה קיום הגט זה צריך שני עדים? לא רק בגלל שיש חשש אמיתי, אולי גם בגלל שמדובר בשאלת קיום. אבל לעניין קיום הגט, פה מדובר בשאלה שבאמת תלויה בעדות. ואם כן, אם נצרף מה שאנחנו אומרים היום ומה שאמרנו אתמול, יש פה שתי שאלות. א', מידת החשש, וב', השאלה הפורמלית, האם רואים את זה כעדות או לא. אני חושב, ובזה נסיים, שאם חוזרים לרמב"ן ולרם, אפשר לראות שהם לקחו את שתי הנקודות האלו בחשבון. בואו נחזור לרמב"ן בראשית עמוד 3, ונראה דאילם יכול להגיד מתוך הכתב הוא, שערי האמינוהו בעדות אישה להעיד מתוך הכתב, נקודה א', ב', וכל שכן החד הכתב הגט מוכיח. מה היחס בין שתי הטענות של הרמב״ן? אפשר לומר ככה. הטענה הראשונה היא, מדובר בתחום בו לא צריך עדות. איך אנחנו יודעים שלא צריך עדות? יש עדות אישה, מאמינים מתוך הכתב, מאמינים לעד מפי עד, זה לא תחום של עדות. איך אתה רואה את זה? כי לא צריך את דיני עדות. וכאן יש עוד סיבה לא להצריך עדות רגילה, או שאפשר לסמוך על אילם מתוך הכתב. מה הסיבה הנוספת? דכתיבת הגט מוכיח, ולכן? ולכן? למה זה לא צריך עדות? כי אין חשש אמיתי. יש פה א', את הטענה הפורמלית, לא צריך עדות, כי זה כמו עדות אישה, שמאמינים מתוך הכתב, מאמינים עד מפי עד, מאמינים עד אחד, כל הדברים האלו, ובית, אין גם חשש אמיתי, כי כתיבת הגט מוכיח, ייתכן שאלו שתי הנקודות ברמב"ן, מול שתי הנקודות שאלינו, לפי תוספות, או שצריך עדות כי זה חשש אמיתי, או צריך עדות כי מדובר בחלק מתחום קיום השטר בו צריך עדות, הרמב"ן והר"ן אומרים לא, א', זה לא תחום שצריך עדות, כמו עדות אישה, בית, אין חשש אמיתי, כי כתב הגט מוכיח. שאלות, ואז נתחיל את הסוגיה הבאה.
האם רבן אומר שזה שילוב בין שני
הסיבות, או רק... אני לא יודע אם מתאים להשתמש בשילוב, יש פה שני דברים, מול שני טענות אפשריות. יכולת להגיד צריך עדות כי זה תחום שבו צריך עדות, ויכולת להגיד צריך עדות כי יש חשש אמיתי. הוא אומר, זה אין וזה אין. הוא שולל שתי נקודות. בואו נמשיך בגמרא בדף ה' עמוד א'. כפי שראינו, הגמרא הקשה לרב הקשה לרב הניחא. אמר תרצה, אך במה יסקינה לאחר שלמדו. למדו שצריכים לשמה, אין חשש. איך יכול נמי? אם אין חשש, למה זה רק כולה בעינו יכול? בואו נבטל את הכל וגם יכול, לא צריך להעיד. גזירה, שמה יחזור דבר לכל כולו. זה מעניין מאוד. ובעצם מה שנאמר כאן בגמרא הוא שיש שני שלבים לדין. יש את השלב הראשוני, יש חשש אמיתי, או חשש לאירוע הבא לא חשוב כרגע, ולכן תקנו בפני נחתה. אוקיי, עכשיו יודעים, זה כמו יום תפשני, עכשיו יודעים, אבל יש גזירה, השם יחזור הדבר לכל כולו, ולכן עדיין צריכים בפני נחתה, בפני נחתה. מה השאלה המתודית שצריך לשאול כאן?
עכשיו מה
החשש? אתה נותן דוגמה, מה השאלה הכללית יותר? מה הניסוח הכללי יותר? כן, יש את הדין הראשוני ויש את הדין... מה מידת הדמיון בין הדין החדש והדין? האם זה המשך או זה לא המשך? רש"י מתייחס לנקודה הזאת בצורה ברורה. יכול נמי, לא לצבחו, אם אפשר לקיימו בעדים, לא יצטרך לומר פניך ונכתב, ומשני... אף אגב דלמדו, לא עקרו רבנן תקנתיו. לא עקרו רבנן תקנתיו. התקנה ממשיכה. זה דברים ברורים. הבעיה היא שמצאנו הבדלים בין הדין החדש והדין הישן. הדין לאחר שלמדו זה לא בדיוק מה שהיה לפני כן. וזה בעצם הסוגיה בהמון א'. מצאנו שני סוגי חילוקים. מה הסוג הראשון? מה?
אין הוא יכול.
זה דוגמה של הסוג הראשון. יש עוד דוגמה. דומה. שליחים מיוחדים. בשליחים מיוחדים לא הצליחו. המקרה הראשון אין הוא יכול. והמקרה השני, בהמשך העמוד, שניים שהביאו. שניים שהביאו. והגמרא מסבירה מה המכנה המשותף לשתי הדוגמאות האלו. מילתא דלא שכיחא. במילתא דלא שכיחא לא הצליחו. אוקיי. אבל אז הגמרא מקשה, מה עם אישה שהיא עדיין חייבת לומר? שלא תחלוק בשליחות. מצד אחד זה שונה, מצד אחד זה דומה, מתי זה שונה, מתי זה דומה, האם זה דומה למה שהיה, לא דומה למה שהיה. ובהמשך הרעיון הזה, שלא תחלוק בשליחות, מיישמים לו עוד מקרה, לא רק אישה, אלא גם לבעל. לכן הרשב"א אומר, בואו נראה את זה בעמוד 2, הדרמיני כדי שלא תחלוק בשליחות, לאו דווקא שליחות, אלא שלא תחלוק במביא ממדת הים כמה, ותדע, תהי שליחות דווקא, מה כמה כשהיא הכי בעל נעמי? אלא במביא כמה, כל מי שמביא. אז זה דוגמה אחת להבדל, שליחים מיוחדים, מילתא דלא שכיחא. כמובן השאלה היא, מתי אומרים שזה מיוחד ולכן זה שונה? מתי אומרים שלא תחלוק בשליחות? שאלה ברורה. ויש עוד מקרה שהוא שונה בין לפני שלמדו ולאחר שלמדו, לפחות לפי גרסת רש"י. מה המקרה הנוסף? כולם ראו את הגמרא כאן בדרך כלל, נכון? כשניסית. הגמרא בסוף עמוד א' אומרת, ואמרת, גזיר השם יחזור הדבר לכלכולו כשנשאת. אני אומר לפי גרסת רש"י, אני מבין, מקווה שאנשים הבינו, אם לא, תסתכל בזה, יש מחלוקת בין גרסת רש"י, שזה גרסתנו, והגרסה המקורית, היא בעת אימה, האם העניין של כשנשאת שייך רק לאחר שלמדו, כך כבר רש"י, או גם לפני שלמדו. לפי תוספות, החילוק הזה שייך גם לפני שלמדו. אם כן, זה לא איזה חידוש בלאחר שלמדו. אבל לפי גרסת רש"י, גרסתנו, כל הוורט הזה כשנשאת שייך רק לאחר שלמדו. אז עוד הבדל. יש את ההבדל של מילתא דלא שכיחא, שגזרו לפני שלמדו, אבל לא לאחר שלמדו, וכשנסית לפיגיוס עד רשי. אז מצד אחד, לא אפי רחן תקנתיו, מצד שני זה שונה. וזו השאלה שאנחנו נדון בה היום, ומתושן נמשיך לדון בה מחר, מה הסטטוס של לאחר שלמדו לעומת לפני שלמדו? גם טכנית וגם העיקרון. האם הדינים המיוחדים האלו מוכיחים שמדובר בתקנה שונה, בעל אופי שונה? השאלה הזאת באה לידי ביטוי בשתי תתי שאלות, אחד להיום ואחד למחר. א', הסוג של התקנה, ההיקף של התקנה, the scope. ב', המניע לתקנה, the motivation. איך מבינים את השם יחזור הדבר לקלקולה? בואו נתחיל היום עם שאלת סוג והיקף התקנה. אז שוב, הגמרא שאלה, ראינו את זה, למה אין בעיה באינו יכול? אם שם יחזור הדבר לקלקולו, אי-הכי, אינו יכול נמי. אומרים, מילתא דלא שכיחא. אז אומרים בהמשך, שגזרו באישה כדי שלא תחלוק. מה אם אינו יכול? פה יש הבדל, מקווה ששמתם לב בין רש"י ותוספות. בואו נתחיל עם תוספות, כי נראה לי שזה יותר פשוט. בפשטות אפשר לומר ככה. בעצם יש תקנה שלא תחלוק בשליחות, ואינו יכול, לא כלול כי מותר לא שכיחה. בעצם תקנו בכל שלא תחלוק, חוץ ממילתא דלא שכיחא. איך רואים את זה בתוספות? דברי המתחיל שלו, הראשון. שלא תחלוק בשליחות, פירוש בשליחות יכול. הוא מנסה להסביר לך את הדברים. שלא תחלוק בשליחות, שיכול. מילתא דלא שכיחא, בסדר, משהו אחר. אוקיי. אבל רש"י כנראה הבין אחרת. איך רואים את זה? בואו נסתכל ברש"י דברי המתחיל שלא תחלוק בשליחות. הוא אומר, שינויהו, תשובה, לא חילקו חכמים בין שליח לשליח, ועכשיו הוא מוטרד. מה אם אינו יכול? אבל עד אינו יכול, לאו חילקו, שהרי הוא צריך לומר, אלא שאי אפשר. בעצם לפי רש"י, גם אינו יכול כלול בתקנה. כנראה שהגמרא שינתה את ההבנה של אינו יכול. בהתחלה חשבנו אינו יכול בגלל מילתא דלא שכיחא. עכשיו דוחים את זה. שלא תחלוק בשליחות, גם אינו יכול צריך להגיד. אלא מה? אי אפשר. אי אפשר. האם כולם מבינים את מה שכתוב בתוספות, מה שכתוב ברש"י והגדול ביניהם? אני חושב שיש קושיות גם על רש"י וגם על תוספות. ואנחנו נרצה להבין יותר טוב גם את רש"י וגם את תוספות, ונבין את היסוד המחלוקת ביניהם. בואו נתחיל עם הקושיות על רש"י. מה אכפת לנו שהוא לא יכול? במקום שצריך לפני נכתב, ולא אומרים, הוולד פסול לפי רבי מאיר ה' עמוד ב', ולפי הרבנן, הגט בטל עד שיחזור ויאמר. מה אכפת לנו שהוא לא יכול? ואם באמת לא פוסלים כאן בדיעבד, אז למה יש הבדל בין לאחר שלמדו ולפני שלמדו? למה הקשו על רבא, לרבא קשה ולרבא ניחא? תגיד, אינו יכול. מה ההבדל בין לפני שלמדו ואחר שלמדו? אם אינו יכול, כלול בתקנה לאחר שלמדו, למה מקילים? לא הקלנו לפני שלמדו. מה ההבדל לפי רש"י? ולפי תוספות, יש קושיה אחרת. למה לא כללו אינו יכול בגזירה? למה עשו את זה שלא תחלוק בשליחות, רק בשליחות שיכול ולא בשליחות שלא יכול? כאילו, מה יסוד החילוק הזה? איך החליטו? מה להגיד שלא תחלוק ומה לא להגיד שלא תחלוק? אז אנחנו צריכים להסביר גם את רש"י וגם את תוספות. ונראה לי שיסוד המחלוקת בין רש"י ותוספות זה שתי הסתכלויות שונות, שתי הבנות שונות, שכל הדין של האחר שלמדו. בואו נתחיל עם רש"י. איך רש"י מנסח את הדין לאחר שלמדו? רש"י בונה על הניסוח שלו תחלוק בשליחות. ומה הוא אומר רש"י? איך הוא מסביר את זה? לא תחלוק בשליחות, שינויהו, לא חילקו חכמים. יש תקנות שמנסחים באופן כללי, לא פלוג, לא חילקו. מוצאים את זה ברשי גם כן בדלת עמד א' למטה, שלא תחלוק במדינת הים, מאחר שגזרו במדינת הים, לא נתנו חילוק בדבר. לא חילקו. וזה הלשון של הסוגיה, שלא תחלוק. לא כתוב גוזרים X על Y, זה לא גזירה. איפה מצאנו ניסוח כזה? גזרינן מולך התומבי. זה גזירת X עתו Y. פה זה לא גזירת X עתו Y, זה לא תחלוק. הניסוח של התקנה בצורה שלא מחלקים. וכך, כדוגמה נוספת, אנחנו מוצאים ברשי בשבת נפיות ב'. מדובר שם בגזירה לא לקרוא לאור הנר. רבא אומר, אפילו גבוה שתי קומות, אפילו שתי מרדות, אפילו 10 בתים זו לגבי זו. למה? אפילו גבוה אומר רשי, זה רק על המחש להטייה. דכיוון דגזרו ברגע שיש גזירה, לא פלוג למלטיו. לא חילקו. גזרו על הכל. למה גוזרים ככה? למה יש תקנות כאלו? רשי בנידה מסביר, פסקו דבריהם שלא תיתן דברים לשיעוריהם. אנחנו לא רוצים שאנשים יצטרכו לבוא ולעשות שיעורים. למה? אפשר לומר חוכה ותלולה, אנשים ישאלו למה ככה ולא ככה. אנחנו עושים אחיד בכל המקומות האלו. טוב, אז למה הקילו בדיעבד בעינו יכול? זה כלול בתקנה, אבל למה הקילו? אז פה יש פני יהושע מאוד חשוב בברכות הפלמת, כל זה שמתי בסוגריים, זה לא סוגייתנו. כידוע, הגמרא בברכות הפלמת המדבט אומרת שמי ששכח יעלה ויבוא בערבית לא צריך לחזור על 18. למה? אין מקדשים בלילה. מקשה פני יהושע, אז אם אין מקדשים בלילה, אז למה תקנו לו מר יעלה ויבוא בלילה? אז אל תגיד. פני יהושע אומר ככה. הישבו חכמים. ברגע שתקנו יעלה ויבוא, כמו בכל חג, אומרים יעלה ויבוא גם בלילה וגם ביום, אז גם פה תקנו גם בלילה וגם ביום. נהי שישבו חכמים מידותיהם, להזכיר גם בשל ערבית, מכל מקום בדיעבד אין מחזירים אותו, מהייתה המגופה. כיוון שהדין בערבית, זה לא מעיקר הדין, זה רק בגלל שהשבו חכמים מידותיהם, זה לא מעכב בדיעבד. מקרה שכלול בדין בתקנה בגלל שהשבו חכמים במידותיהם זה לא מעכב. השבו לך תחילה ולא בדיעבד. וכך אפשר לומר ברשי כאן. ברגע שאומרים שלא תחלוק בשליחות זה כולל הכל. לך תחילה, לא בדיעבד. נראה שזה ההסבר ברשי. מי שמעוניין, יש על מסכת ברכות ספר גיליוני השס, לא רבי קיבק, גיליוני השס, זה רבי יוסף אנגל, מי שמכיר אותו, ראשית עמוד 20, הוא מדבר באופן כללי על הרעיון הזה של פני יהושע, זה לא רק כאן ביעלה ויבוא, זה בכלל, אני לא חושב שהוא מדבר על הרשי שלנו, אבל הוא מדבר ככלל, כל מקום שדין מבוסס ולא תחלוק, ולא פלוג, זה רק לכתחילה ולא בדיעבד. נראה לי שזה ההסבר ברשי. לא חילקו. איך זה שונה מתוספות? איך זה שונה מתוספות? תוספות כאן לא מדבר על לא חילקו ולא פלוג. הוא מדבר על גזירות. כדוגמה, תוספות שלא תחלוק בשליחות מספר 2, בשורות הרחבות, פירוש, בשליחות 1, דגזרינן אחד לא שכיח, את אחד דשכיח. אבל ביתרי, את אחד לא גזרינן, זה גזירה. אני רוצה שנבין את ההבדל. לפי רשי, לא גזירה, אתו גזירה, אתו גזירה, אתו גזירה. זה תקנה אחידה. Consistent תקנה. לפי תוספות השאלה היא מתי גוזרים. גוזרים כאן ולא גוזרים כאן. גוזרים כאן ולא גוזרים כאן. ועכשיו השאלה, מה גזרו ומה לא גזרו? ואני חושב שאפשר להסביר את תוספות בשני כיוונים. אפשר לומר שלא גזרו על אינו יכול כי כאילו משום איגונה. הרשב"א כדוגמה בסוף עמוד 2 משתמש ברעיון הזה של כאילו משום איגונה במקרה אחר בסוגיה. ואז השאלה, מתי יגיד לא יקל? אבל אני חושב שניתן להסביר את תוספות אחרת על בסיס דברי, תוספות עצמו שקראנו כרגע שלא תחלוק בשליחות. בוא נסתכל, התוספות השני, שלא תחלוק בשני, בוא נסתכל ביחד. תוספות רוצה להסביר שם למה גזרו על אישה, למרות שזה לא שכיח,
The logos ru b'mikvesh shnei shluchim. Ma hevdel? Tos tomer kach. Pirush. B'shlichut echad gazrinan. Chad de lo shchiach atu chad de shchiach. Avol beitrei atu chad lo gazrinan. Ma hezber shatoso? Tegidu atem. Ma? Yoter domim. V'tazbir lama ze mashmuti? Haim anashim yitbalbalu. השאלה כאן היא, האם אנשים יבואו לידי טעות? זה לא כמו רשי. רשי מדבר על חוכא ותלולא, לא מדבר על זה, לא תחלוק. אנחנו לא מחלקים. תוספות שואל, האם יש חשש שאנשים יתבלבלו ויבואו להקל גם כאן או לא? זה לא תחלוק. זה לא השוואת המידות. זה חשש. ולכן זה רק במקרים שדומים בידי אדם. המקרה של אינו יכול, של שניים, לא יתבלבלו. בין המקרה הזה והמקרה השכיח. כי כולם יודעים שזה מקרה לא שכיח. אבל מקרים שכיחים, פה אנחנו חוששים. אני רוצה לוודא שהבאנו את החילוק שיש כאן. ורק כדי לעזור לכם להבין את החילוק הזה, אני רוצה להשוות למקרה מאוד דומה. כידוע, לא גוזרים גזירה לגזירה, נכון? אבל יש חריג. מה החריג? כול אחד הגזירה היא. יש מצב שאומרים שהגזירה הראשונה כללה את הכל. אני כשהייתי בשנה א' בישיבה, הלכתי לאיזה רב מאוד מבוגר ושאלתי אותו, מתי אומרים גזירה לגזירה ומתי אומרים כול אחד הגזירה? הוא הסתכל אליי, חייך ואמר, אפשר לכתוב על זה דוקטורט. אמרתי, אני לא רוצה דוקטורט, אני רוצה תשובה. זה, גם אני פעם הייתי כזה, נכון? אז הוא אמר, אי אפשר, אי אפשר, יש פה המון דברים, וזה. וזה נכון? האמת היא שהוא שאל אותי, טוב, תביא מקרה. הבאתי מקרה, אמר, אפשר תרץ כך, אפשר תרץ. הבנתי שאם אני אביא לו את כל המקרים, הוא יביא לי תשובה לכל המקרים. אבל אני רציתי איזה כלל. אוקיי, הוא כלל גדול. בסדר. אז כידוע במסכת ביצה, בואו נסתכל שם, מסכת ביצה, יש דין ביצה שנולדה, הגמרא אומרת למה עשו ביצה שנולדה ביום טוב, גזירה משום פירות הנושרים או משום משכין שזבו. הבעיה אומר, פירות נושרים, בעצמה זה גזירה, השם יעלה ויתלוש, אז היא גוף הגזירה, וענן נקום ונגזו גזירה לגזירה. אז אומרים שם כול אחד הגזירה. מה החילוק, יסוד החילוק, בין כול אחד הגזירה וגזירה לגזירה? אז הרמב״ם שם, בפירוש המשנה בעמוד 3, אומר ככה. מי שגזר זאת הגזירה, ראה שלא תתקיים זאת הגזירה, אלא בגזירה אחרת. תחזק אותה ותסמוך אותה. ולפי כך גזר שתי גזירות יחד. אם יגזרו X בלי Y, אנשים יבואו להקל גם בזה. זה כמו תוספות. גזירה לגזירה. פה, כול אחד הגזירה, כי יש חשש גדול יותר. שאם לא נגזור גם את זה... רשי שם אבל, לשיטתו לדעתי, מנסח אחרת. חד הגזירה היא, לא שתהה זה גזירה דלולתי לידי פירות הנושרים. זה לא גזירה לגזירה. אלא כשנמנו וגזרו על פירות הנושרים, אף ביתה הייתה במשמע. כשניסחו את הגזירה, היה סביר לכלול גם את זה. לא כי חששו שאם לא יגזרו על זה, אנשים יבואו להקל. אלא מבחינת הניסוח, מדובר בקטגוריה אחת. אז זה משהו מאוד דומה. מחר נראה, אם ירצה השם, שהדברים כאן לא כל כך פשוטים. לא כל כך חדים וחלקים. למה? כי גם תוספות, לפני כן בסוגיה דברי המתחל אי, מדבר על לא פלוג. מי שמסתכל באמצע התוספות, לא פלוג בין למדו ללא למדו. גם תוספות מכיר את הרעיון הזה. אלא שתוספות סובר שהדין של האחר שלמדו זה גזירה ולא תקנה. שאלה למה הוא הבין כך? ולמה רשי הבין איך שהוא הבין? כדי להתעמק בזה יותר, אניחנו נדבר מחר על המניע לתקנה הזאת. ומחר בית השם מסיים את הסוגיה, השבוע הבא נתחיל סוגיה חדשה.
Yeah. So here it seems like he said.